סימן רשעין זין, שלא לגרום כיבוי הנר ובו חמישה סעיפים. נר שמונח אחרי הדלת, אסור לפתוח הדלת, שמא יכבנו הרוח. אבל לנעול הדלת כנגדו מותר. ועדין בחלון שכנגד הנר שעל השולחן. והוא קבוע בכותל שאחרי הדלת, אסור לפתוח הדלת ולנעלו כדרכו, שמא תהיה הדלת נוקשת עליו ותכבנו. אלא, פתח ונועה בנחת. ואם הוא קבוע בדלת עצמו, שפתיחתו נעילתו מקרב השם אל הנר ומרחיקו ממנו, אסור לפתחו ונועלו. אגב, בנר ששעבה מותר לפתוח ולנעול, אף על פי שהוא קבוע בדלת. בגמרא במסכת שבת בדף קוף חף עמוד ב', הגמרא אומרת, תנה, נר שאחורי הדלת פותח ונועל כדרכו. ואם קבת, קבת. לית עלה הרב, כך ראשון הגמרא. זאת אומרת, נר שנמצא אחורי הדלת, התנה אומר, מותר לפתוח ולנעות הדלת כדרכו, ואם הנר יכבה, יום שבת, הנר יכבה, שיכבה, לא נורא. רב היה מקלל שהיה עושה דבר כזה. מי שהיה מורה הלכה כזאת, היה מקלל אותו. שואלת הגמרא, למה רב היה מקלל? מה העניין פה? אם משום שרב היה סובר כדעת רבי יהודה, שרבי יהודה סובר, דבר שאינו מתכוון אסור. הלא האיש הזה, הוא לא מתכוון לכבות את הנר. מה המטרה שלו? לסגור את הדלת, לפתוח את הדלת. הנר קבע. כן, הייתה לו כוונה לכבות את הנר? לא הייתה לו כוונה. זה נקרא דבר שאינו מתכוון. דבר שאינו מתכוון, יש לנו מחלוקת בזה בגמרא, בין רבי יהודה לרבי שמעון. רבי יהודה אומר, דבר שאינו מתכוון אסור. רבי שמעון אומר, דבר שאינו מתכוון מותר. רב פוסק הלכה כרבי יהודה, שאומר, דבר שאינו מתכוון אסור. אז לכן, אם תורה שרב היה מקלל בגלל שהוא סובר כרבי יהודה, וכי משום שרב סובר כרבי יהודה, כל מי שסובר כרבי שמעון צריך לקלל אותו? זה תנה וזה תנה. אחד סובר כרבי יהודה, זה סובר כרבי שמעון. למה תקלל אותו? ראית הגמרא, לא. בהא אפילו רבי שמעון מודה. דאביי ורבה דאמר תרביו. מודה רבי שמעון בפסיק ראשי ולא ימות שחייב. מה פירוש? זה לא סתם דבר שלא מתכוון. אלא זה פסיק ראשי. פסיק ראשי זה משל שמשלו חכמים. אדם שחותך את הראש של העוף, חותך את הראש של הבהמה ביום שבת. הוא אומר, אני לא רוצה שהעוף ימות. לא, רק רוצה לשחק עם הראש. אפשר שיקרה דבר כזה? שיחתוך את הראש של העוף והעוף לא ימות? יש דבר כזה בעולם? אין דבר כזה. פסיק ראשי ולא ימות? זה בלשון שאלה. תחתוך את ראשו ולא ימות? אין דבר כזה. מוכרח שימות. אז אם כן, אי אפשר להגיד, הוא לא מתכוון, לא מתכוון. לא מתכוון, אבל זה מת, מציאות שהוא מת. אם כן, באופן כזה, כל דבר שהוא דומה לזה, שזה מוכרח שיקרה, הוא לא יכול להגיד, אני לא מתכוון. דוגמה מציאותית מחיי היום-יום שלנו, פותח את הדלת של המקרר בשבת. שכח, מערב שבת, להוציא את המנורה או לסגור את הקליפס, ושעה שהוא פותח את הדלת, המנורה בתוך המקרר נדלקת. זה מבעיר בשבת, לא תבערו אש בכל מושבותיכם. אומר, אני לא מתכוון, אני רק רוצה להוציא את החומוס. אני לא מתכוון להדליק את המנורה בתוך המקרר. ושייך לכוונה שלו, עוזר לו, הוא מכוון, הוא לא מכוון, מה, כוונות הארי, כוונות המעשה ייחודים, זה לא עוזר, זה מציאות. מציאות, בשעה שהוא פותח את הדלת, גמרנו, נדליק את המנורה. אז הוא לא יכול לצעוק, אני לא מתכוון, לא יעזור לו. שיגיד מהיום עד מחר שהוא לא מתכוון, המציאות תופחת לו על פניו. והכריח שהנורה הזאת תדלק. לכן אסור לפתח את הדלת של המקרר. כן, כל דבר שהוא דומה לזה. כן, אומרת הגמרא, כאן גם כן. בזה רבי שמעון מודה. בפסיק ראשי, כשזה מוכרח שיקרה, מודה רבי שמעון שחייב. מתי רבי שמעון אומר דבר שאינו מתכוון? מותר. איפה שזה לא מוכרח שיהיה. אולי יהיה, אולי לא יהיה. למשל, כמו שכתוב במסכת שבת דף כ"ב, הגמרא אומרת שם המקור של, אחד המקורות של הסוגיה הזאת. כתוב, כל מילה, אמר רבה, כל מילה, אמר רבה, כל מילה דמור, עביד כרב. לבר מענה תלד עביד כשמואל. כל מילה דמור, אביה מעיד על רבו. רבה בר נחמני היה רבו של אביה. וכל בכל דבריו, רבה היה נוהג כדעת רב. חוץ לשלושה דברים שהיה עושה כשמואל. מה הם? מתירין, מדליקים מנר לנר לעניין הלכות חנוכה. מתירין מבגד לבגד לעניין הלכות ציצית. והלכה כרבי שמעון בגרירה. דאמר רבי שמעון, גורר אדם מיטה, כיסא וספסל, ובלבד שלא יתכוון לעשות חריץ. אדם, יש לו ספסל או מיטה או שולחן, בחצר האחורית שלו. שבת רוצה לגרור את זה, מיטה כבדה, שולחן כבד, רוצה לגרור את זה על החצר, בחצר ממקום למקום. שעה שהוא גורר, נעשה חריץ באדמה. החריץ הזה, זה דומה לחורש. איך עושים חרישה? שמים תלם, תלם של המחרישה, יש לו שן כזו נכנסת באדמה, ובזמנם היה בהמה, עד היום תלך לפנסילבניה, תראה את הגויים שם עדיין חורשים עם הבהמות, וקושרים את המחרשה לשור, והוא הולך, מי שרוצה לדעת חיטה מציאות ימי חזל, שילך שם ויראה את זה למו עיניו, ונועצים את השן הזאת בתוך האדמה, והשור הולך וחורש את האדמה. אז עכשיו הוא לא עושה את זה עם השור, עושה עם המיטה, עושה חריץ באדמה, זה חורש. ואם עושה חריץ בבניין, בתוך הבית, אז זה דומה לבונה. כי איך עושים בונה? עושים חפירה, שמים את היסודות, ואז זה בונים. אז עושה חריץ בשבת, אם זה בשדה, חייב משום חורש. אם זה בבניין, חייב משום בונה. עכשיו זה לא רוצה לעשות חריץ. הוא רק רוצה לקחת את השולחן מהפינה הזאת בחצר לפינה ההיא בחצר. האם זה מותר לו? מחלוקת רבי יהודה ורבי שמעון. זה לא מתכוון. רבי יהודה אומר, דבר שלא מתכוון אסור. אפילו לא מתכוון, עדיין אסור לו. רבי שמעון אומר, גורר אדם מיטה כיסא בספסל, ובלבד שלא יתכוון לעשות חריץ. אין לו כוונה, מותר. שמה לא מוכרח שיעשה חריץ. פעמים שהאדמה לא כל כך רכה, אדמה קצת קשה, בשעה שהוא גורר, אז לא נעשה חריץ. לא מוכרח. אולי יהיה חריץ, אולי לא יהיה חריץ, כיוון שזה לא פסק ראשי, והוא לא מתכוון, לכן מותר. אבל כאן, שהוא סוגר את הדלת, פותח את הדלת, והנר יחבא, זה פסק ראשי שיחבא הנר. פסק ראשי, לכן גם רבי שמעון מודה. כיוון שרבי שמעון מודה, רב היה מקלל. מי שעושה כדעת, מי שעושה כדעת התנה הזה, שהוא אומר שמותר, כן, תפתח את הדלת עם כבתה כבתה, אין אחד יותר בזה, אומר רב. למה? כי דרבי יהודה הדבר שאני מתכוון אסור. גם רבי שמעון שאומר דבר שאני מתכוון מותר, איפה שפסיק ראשי מודה שהיה אסור. לכן זה אסור. היה מקלל עזר רב. נר שאחורי הדלת שאמרנו, איזה אופן מדובר? איפה הנר נמצא אחורי הדלת בדיוק? איפה אחורי הדלת? יש לנו בזה שלושה שיטות בראשונים. לעת ראשי, הנר נמצא ממול הדלת. לא אחורי, כמו שאנחנו מבינים, אלא אחורי כאן הכוונה ממול. במקום שהוא סמוך לדלת. כשהוא פותח את הדלת, הרוח נכנסת לתוך הבית, ומחבא את הנר. הרוח נכנסת ומחבא את הנר. כן, זה אותו דבר אם הנר נמצא ליד החלון. סמוך לחלון, על עדן החלון נמצא הנר. אם יפתח את החלון ביום שבת, כי בשעה שהנר דולק, הרוח תבוא ותכבה את הנר. זאת אומרת, אני לא רוצה שיכבה הנר. אני רק רוצה שייכנס אוויר. אפשר שהרוח תיכנס והנר לא יכבה? אי אפשר. זה פסיק ראשי, לכן אסור. זה שיטת ראשי, כך ראשי מפרש את הסוגיה. שפות מקשים על ראשי. מקשים עליו. אם כן, לפי זה, מה זה שהיה כתוב בריתה? פותח ונועל. מה איסור יש לנעול? אם אתה חושש לרוח שתבוא ותחבא, אז אם הוא סגר, זה לא יחבא. מה יקרה? אדרבה, ישמור עליו שלא יחבא. אז זה צריך להיות מותר. אז מה זה הלשון? תנה, נר שאחורי הדלת, פותח ונועל כדרכו. מה שייך נועל כאן? אין נועל. כן? זו קושה ראשונה שצפות מקשים על ראשי. ואם כן, עוד קושה מקשים עליו, מה זה אומר נר שאחורי הדלת? יגיד, פותח אדם את הדלת שכנגד הנר. כמו שלכמן, יש הלכה דומה לזה. שם הגמרא אומרת, אמר רבי יהודה, פותח אדם דלת שכנגד המדורה. יש לו דלת ממש ממול האח, האח מעורת, הפיירפלס שלו שם, אש דולקת בתוכו, והוא מותר לו לפתוח את הדלת, כך אומר רבי יהודה. שם הגמרא אומרת, אביה היה מקלל על מי שהיה עושה את זה. למה? כי הרוח נכנסת, מלבה את האש. זה מנפח, כן? כמו שעושה ברביקיו, עושה מנגל, לוקח איזה נפה ומנפנף על האש כדי ללבות אותה. אז פה הרוח שנכנסת לביתה, היא מלבה את האש ומבעיר. אז אחרי לבעיה היא מקלל. איך הלשון שמה? פותח אדם את הדלת שכנגד המדורה. כנגד. זה מימול, זה פירושו מימול. כאן מה כתוב? נר שאחורי הדלת. זה לשון אחרת, זה לא כנגד, זה לא מימול. שתי הקושיות הללו כשיוצפות כנגד ראשי, ולכן מפרשים באופן אחר. הנר הזה נמצא על הדלת בעצמה. מאחורי הדלת יש לו איזה מנורה כזאת שיוצאת, איזה פמוטים כאלה שיוצאים מן הדלת, ושם על הדלת הוא שם את הנר שלו. עכשיו, יום שבת, חוזר הביתה בית הכנסת, ופתאום מתחיל לעשות חשבונות. רגע, יש לי נר על הדלת, מותר לי לפתוח את הדלת, אסור לפתוח את הדלת. אז זה התנא אומר שמותר, לרב היה מקלל. למה? בצפות כאן יש לו נר של שמן. שעה שהוא פותח את הדלת, זה מתנגנד. השמן אי אפשר להחזיק אותו באותו מידה. הוא עולה ויורד השמן. ואז כשהשמן מתקרב לשלהבת, מרעיר אותה. כשהוא מתרחק מן השלהבת, מכבה. אז יש פה שני איסורים, יש פה איסור שמרעיל ואיסור שמחבא, ולכן כילל אותו רב מי שהיה עושה דבר כזה. אבל לא סתם נר שנמצא מחר, זה דבר אחר, זה דין אחר לחלוטין. זוהי שיטת התוספות. שיטה שלישית יש לנו כאן, הוא איש ההוא ראובן קוראים לו, הוא שם נר מאחורי הדלת. הייתה שמעון לא שם, אבל ראובן היה שם. שמעון ולוי אחים.
טוב. אז
מזה אתה יודע שאסור. אם לא היה אומר לך את זה שאסור, מאיפה אתה יודע שאסור? אתה חושב שמותר. לכן באה הגמרא ואומרת, לית על הרב, שתדע, לא תשים את הנר שלך מאחורי הדלת. שאם תשים אותו שם, יהיה אסור לך לפתוח את הדלת. איך תיכנס הביתה? תיכנס מהחלון, תיכנס מהדלת האחורית. אבל לא תוכל לפתוח את הדלת. למה? השמן עכשיו עולה ויורד, וזה מכבה ומבעיר ביום שבת. שיטת ראשי, יודע את הספרות אולי. תכף נראה. ספרות חלק על ראשי. גם ספרות מודים לראשי, שאם הנר נמצא ממש כנגד הפתח, שלא יפתח את הדלת, שלא תבוא הרוח, תכבה. רק ספרות אומרים, את זה תלמד מההלכה שפותח הדלת כנגד המדורה. כמו שכנגד המדורה אסור, גם כנגד הנר אסור. ספרות לא חוקים על ראשי בעצם הדין. חוקים עליו בפירוש הגמרא. מודים לראשי בעצם הדין, שאם הנר סמוך לדלת או סמוך לחלון, הוא פותח את החלון, הרוח נכנסת ומחבה את הנר, ודאי שאסור. רק אומרים, לא זה הפירוש של הגמרא כאן. זה הפירוש של הגמרא לכמן, שם כתוב כנגד המדורה, הוא הדין כנגד הנר. כאן שאחורי הדלת פירוש אחר. מה הפירוש? שהנר נמצא הנר של שמן קבוע על הדלת, ואז שעה שהוא פותח וסוגר, השמן מתקרב לשלהבת ומתרחק מן השלהבת, וחייב או משום מחבה או משום הרי.
גם השולחן
יפה מאוד, אם השולחן שלו מתנדנד, כמו פה באמריקה, כל עצים וצריפים, הוא לפעמים הולך על הרצפה וכל הבית שלו עושה נדנד, אז עכשיו הנר על השולחן גם כן מתנדנד, השמן עולה ויורד, אתה צודק, צריך למצוא לו לנר מקום קבוע, יציב, שלא יתנדנד השמן. לפעמים הרצפה יציבה, אבל השולחן שלו רעוע, כן? כמו זה. אז השולחן הזה עכשיו, שעה שהוא קם, רוצה לקום, דוחף קצת השולחן, כל הנרות קופצות. והוא בא לשבת, נותן בעיטה לרגל של השולחן, אך, כמעט הכוס נשפכת. אז אם כן, אתה רואה שפה עלו לחבות או להבעיר. זה דומה למה שנר שאחורי הדלת. כמו שנר שאחורי הדלת אסור, ככה גם כן לא ישים את הנרות שלו על השולחן, אם יש לו שולחן לא יציב, או אם הרצפה שלו לא יציבה, אלא יקבע לו איזה מדף, יקבע לו איזה פינה, ששם בוודאות הנר הזה יעמוד יציב, ולא ישפך, לא יעלה השמן ולא ירד. הפירוש השלישי שיש לנו כאן בגמרא, פירוש של רבינו חננאל, היה מהגאונים, פה על הגיליון, רבינו חננאל מפרש, נר שאחורי הדלת לא כמו ראשי ולא כמו צפות, לא ממול הדלת ולא על הדלת בעצמה, אלא בקיר שמאחורי הדלת. ואז מה הבעיה? הבעיה היא בשעה שהוא פותח את הדלת, הדלת הולכת עד הסוף, מסתובבת עצירה, הדלת יסור עצירה, והולכת עד הקיר. ויש שם מאחורי הנר, תיתן לו מכה לנר, ויפול ויחבא. אז לכן, לא יפתח את הדלת כדרכו. זה מדייק בגמרא, דעת התנא פותח ונועל כדרכו, זה אסור. כדרכו, כדרך שהוא רגיל, פותח בתנופה את הדלת, זה בעיה. אבל אם פותח בנחת, תופס את הדלת שלא תעוף ולא תעיף את הנר, הולך לאט לאט, פותח, לא תגיע על הנר ולא תפיל אותו. כזה יהיה מותר. כן? שלוש פירושים יש לנו כאן. או שהנר נמצא ממול הדלת, או שהנר קבוע בדלת, או שהוא נמצא על הקיר שמאחורי הדלת. מה יפקא מינה בין שלושת הפירושים האלו? כל שיטה נמצא לה איזה דרך של היתר. הנה למשל, השיטה האחרונה שהזכרנו, דעת רבינו חננאל, כדרכו עשו. אבל בין אחת, אם פותח את הדלת לאט לאט, מתון מתון, אז מותר. למה? כי הדלת לא תגיע עד אחורי הקיר. יש מחלוקת בדעת רבינו חננאל אם מותר לסגור את הדלת. הבית חדש מדייק על דעת רבינו חננאל שמותר לסגור. כל הבעיה כשהוא פותח, אז מה קורה? אז בפתיחה הדלת הולכת עד הסוף ונוקשת בנר ומפילה אותו. אבל כשסוגר, מה זה שייך לנר? הדלת נמצאת מאחורי הדלת, מאחורי הקיר, על הקיר מאחורי הדלת. כשיפתח זה יהיה אחורי הדלת. אבל כשסוגר זה לא מאחורי הדלת, אם כן יהיה מותר. ככה רבינו חננאל מדקדק על דעת הבית חדש מדקדק עליו בדרך בין החנאי. אבל התורי זהב, פה בסביבה שעין זיים, סעיף קטן א', מפרש שגם לסגור את הדלת אסור. למה? מאותה סיבה שהזכרנו לגבי השולחן הלא יציב, גם כאן, שעה שהוא סוגר את הדלת בטריקה, מה קורה? כל הקיר הזה מזדעזע, וינוע עמות הסיפים. מזדעזע כל הקיר הזה מהטריקה של הדלת, והנר שקבוע על הקיר ההוא, כולו רועד. כן? אז אם כן, גם כן מעלה את השמן, מוריד את השמן, נמצא עובר באותו איסור של הצפות, או עלול לחבות אותו. אז אם כן, דעת התורה זהב, על ידי רבי חנאל, אסור גם כן לנעול. אבל אם עושה בנחת, נהיה מותר. לפי התוספות שפרשו שהנר קבוע בדלת, מה יהיה הדין אם זה נר של שעבה, לא נר של שמן? נר של שעבה אין בו שמן שעלה וירד, שקרב אותו לשלהבת ורחיק אותו מן השלהבת. כי נמצא שיהיה מותר. למה? אין שמן. אין מה שעולה, אין מה שמתרחק, יהיה מותר. מה תקשה? תגיד רגע אחד. אבל מוקצה, מותר לטלטל את הנר בשעה שהוא דולק בשבת, אחד תראה אותו בשבת, מחזיק את הנר, הולך מתאר, עושה בדיקת חמץ. מותר להחזיק את הנר, ללכת לתאר איתו בשבת? זה מוקצה, אפילו רבי שמעון שמתיר מוקצה, אוסר בנר הדולק. כולם יודעים שהנר הדולק זה מוקצה, אסור לטלטל אותו בשבת. אם כן, עכשיו שהנר הזה נמצא על הדלת, הוא פותח את הדלת, הוא מטלטל את הנר. איך אתה מתיר לו לפתוח את הדלת? נכון, אין שמן, זה לא יכבה ולא יבער. אבל יש לו בעיה אחרת, יש בעיה של טלטול מוקצה, איך יהיה מותר? והצפות לא, אין בעיה בזה. למה? הדלת הזאת לא מתבטלת כלפי הנר. היא חשובה יותר מן הנר. היא עיקר הבית. היא השמירה של הבית. הבית לא נהיה מוקצה בגלל ששמו עליו איזה דבר. כן. אפשר להגיד כזה דבר. הדלת היא כל כך חשובה שהיא לא נעשית בסיס לנר. יש דבר במוקצה, הלכה במוקצה, שנקראת בסיס לדבר האסור. מתי זה נעשה בסיס לדבר האסור? מקום שרגילים להניח בו. מקום שהוא מצד עצמו בסיס, הוא מתבטא לבסיס הזה, מתבטא לדבר האסור שנמצא עליו. הדבר האסור שנמצא עליו מוקצה, אז גם הבסיס שלו הפך להיות מוקצה. אבל זה בדברים שאנחנו יכולים להבין שמתבטלים כלפי הדבר האסור. למשל, אחד שכח את הארנק שלו על הקרית בשבת. אז פה יש לדון, הקרית הזאת נעשית בסיס, הארנק הוא מוקצה. לא שמה כסף, הטביעות, שטרות, כרטיסי אשראי, הארנק שלו מוקצה. שם אותו על הקרית בשבת. הקרית נעשית בסיס לדבר האסור, לא נעשית בסיס לדבר האסור. פה שייך לדון בדבר הזה. אבל הדלת לעולם לא תתבטל כלפי הנר שנמצא עליה. ולכן לא נעשית בסיס לדבר האסור, ועדיין מוטל תלצל אותה. עוד תירוץ הצפון תרצים, כמו המקרה של קרי שהזכרנו, יש חילוק בין שוכח למניח. אדם ששם את הארנק שלו במתכוון על הקרית שלו, רוצה את הארנק שישאר שם. אחר כך ביום שבת הוא בא, שתחרט, צריך, בא אצלו אורח, רוצה את הקרית הזאת. אז אנחנו אומרים לו, אדוני, אתה שמת את הארנק שלך שם, אתה במתכוון, ידעת שזה מוקצה, ושמת אותו על הקרית. במילים אחרות, אתה הקצת גם את הקרית בשימוש. הפכת את הקרית במעשה שלך, הפכת את הקרית בסיס לדבר האסור. אבל כשהוא שכח את הארנק שלו, לא שם אותו שם במתכוון. היה מחליף בגדי שבת ושם את הארנק על הקרית זמני עד שיקח אותו משם ושכח ליטול אותו. הזמן התקצר, לא שם לב, שעון הוחלף, שעה אחת קדימה עכשיו, שבת מוקדמת בשעה, נכנס פתאום לחץ של זמן ערב שבת, ושכח את הארנק שלו הקרית. שכח, לא נעשה בסיס. ואז יכול לנער את הקרית, את הארנק הוא לא יכול לקחת, הארנק עצמו מוקצה. אבל הקרית לא מתבטלת כלפי הארנק. תנער אותה, הארנק ייפול, ואז תיקח את הקרית תוכל להשתמש בה. זה אותו דבר, לומדים את זה מאבן שעפי החבית, כיצא לי להלכות שם. אז אם כן, גם כאן, הוא לא הניח את הנר על הדלת ומתכוון שישאר שם. אלא יש לו שם איזה מדף, שם את הנר עד שיקח אותו משם. ושכח לקחת אותו. אז שכח, לא נעשה בסיס. נפקה מילה בשני התירוצים, במניח. לפי תירוץ ראשון, אפילו במניח מותר. למה? לעולם הדלת לא נעשית בסיס. לפי תירוץ שני, דווקא בשוכח, אבל במניח היא אסור. אבל בכל אופן, שלא מצד הלכות מוקצה, מצד הלכות מבעיר ומחבא, בנר של שעבה, בשיטת התוספות יהיה מותר. נפקה מילה שלישית, שזה עלי בשיטת ראשי, אדם שרוצה לסגור את הדלת, כמו שביארנו בתחילת הדברים. הוא שם את הדלת ממול הדלת. כנגד הדלת. כשפותח, יש בעיה שמחבא. תבוא הרוח, תחבא אותו. כשנועל, אין איסור. למה? עכשיו לא תבוא הרוח. יקר עקר איסור, ולכן עלי בדרשי, פותח יהיה מותר. פותח אסור, סוגר יהיה מותר. לפי התוספות, בין פותח, בין סוגר אסור, אבל יש חילוק בין נר של שמן לבין נר של שעבה. נר של שמן אסור, נר של שעבה מותר. לפי ראשי, הם חילוק בין שמן לשעבה. גם הנר של השעבה, הרוח תחבא אותו. וכי הרוח עושה פרוטקציה לנר של שעבה, מה היא מפחדת מהשעבה, הרוח. אין הבדל. הרוח מחבא גם את הנר של השעבה. לכן זה אסור. לפי שיטת רבנו חננאל, שאמר שהנר יוצאת מאחורי הדלת, אז הסברנו כבר שיש מחלוקת האם מותר לסגור, תלוי באיזה אופן מדובר. וכן, לעניין הנר של שמן ונר של שעבה, לפי רבנו חננאל אין חילוק. כי בשעה שפותח, הוא מקיש, נוקש בנר, הוא מפיל אותו, מחבא אותו, גם נר של שעבה יחבא. זה שאני אומר נר של שעבה יחבא, זה דבר שצריך לדון בו. למה? יש גמרא קצת לפני כן, הגמרא אומרת, נר שעגבי טבלה, מנער את הטבלה והיא נופלת. ואם קבת, קבת. אמר דבר בינאי, לשנו אלא בשוכח, אבל במניח נעשה בסיס לדבר האסור. זה קשור מאוד לדברים שאנחנו מדברים עכשיו. אדם שכח נר על גבי מגש. את המגש הזה הוא צריך בשביל להגיש את האוכל לשולחן, בשביל להגיש את הדזרט, את הכינוח, בסוף הסעודה. צריך את המגש הזה. ושכח עליו מערב שבת, שכח עליו נר. כן, עכשיו מדיני מוקצה, כפי שהסברנו, שוכח, לא נעשה בסיס. אבל הבעיה היא שהנר הזה דולק. הנר הזה דולק על הטבלה. מה יעשה? אומרת הגמרא, אין בעיה. תנער את הטבלה, והנר הזה נופל. נופל, לא מדובר שיש לו עץ שם, אלא יש לו איזה אבן, יש לו רצפת אבן, או לתוך הכיור זה נופל, אין מים. אבל הכיור יבש, עשוי מנרוסטה, או עשוי מאבן. חשש של דלקה אין שם, אין חשש של שריפה, אין סכנה. אבל את הטבלה שלו הוא הצליח להוציא משם. מחלץ את הטבלה ככה מתחת לנר, והנר נופל. אולי יחבא. אולי יחבא. אם קבת, קבת. מוכרח לומר שכאן באיזה נר מדובר? לא בנר של שמן. כי נר של שמן ברגע שנפל, ודאי נכבה. פשיטה שנכבה. ואפילו לא נכבה, עצם העובדה שחסר ממנו השמן, זה כבר חייב משום מחבא. כי אומרת הגמרא במסכת ביצה, בדף כ"ב, הגמרא אומרת, המסתפק מן השמן, מסתפק מן הנר הדולק בשבת, חייב משום מחבא. הנותן שמן לנר חייב משום מבעיר, והמסתפק ממנו חייב משום מחבא. זאת אומרת, יש לו נר שדולק יום שבת. רואה שהשמן הולך להיגמר, והוא צריך עוד את האור הזה שם, מוסיף שמן לנר. הוא אומר, אני לא מדליק, רק אני שם שמן בצד, שם בצד, יפול השמן לתוך הנר. חייב משום מבעיר. למה חייב משום מבעיר? זה הנר צריך לדלוק עוד 10 דקות, עכשיו העריך לו את הזמן שלו. ידלוק במקום 10 דקות, ידלוק עוד שעה. זה פירוש אחד. פירוש שני, שבשעה שהוא שופך את השמן, מתגבר הכוח של השלהבת. השלהבת מקבלת עוד אנרגיה, ואז עולה השלהבת, הנה, מבעיר. והמסתפק ממנו, מחסיר קצת מהשמן, חייב משום מחבא. למה? גם כן פה יש שני פירושים. פירוש אחד, הנר צריך לדלוק שעה. הוא יחסיר מהשמן, עכשיו ידלוק חצי שעה. כן, עכשיו כאילו קיבה אותו, וחצי שעה שלא קיבה. זה פירוש אחד. כך ראשי מפרש. צפות מקשים עליו, זה גרמה. תסיר הצפות, שמדובר בשעה שהוא מסתפק מן השמן, הכוחו מקטין קצת את השלהבת. והקטנה הזאת של השלהבת, גם זה מחבא. כיבוי זה לאו דווקא שהוא מחבא את כל האש. גם מעט מן האש, גם זה כיבוי. מה לכיבוי? קיבה את כולו, מה לכיבה מקצתו. אם כיבוי אסור, גם כיבוי מקצת מותר. וכי להנמיך את השלהבת מותר, גם זה כיבוי, מעט מהאש ירדה. אז אם כן, אם זה נר של שמן, פשוט שאסור לנער את הטבלה והנר הזה ייפול. כי אם נפל, אז חסר משמנו, מעט את שלהבתו, את השלהבת שלו, ויכול להיות גם שקיבה אותו בפועל. אז איך שתסתכל על זה, חייב משום מחבא. אלא מוכרח שמדובר כאן בנר של שעבה. נר של שעבה, אם נופל, לא תמיד נכבה. פעמים שהוא נכבה, פעמים שהוא נשאר דולק. הנר יכול לדלוק ככה כשהוא שוכב עד סופו, ולא יכבה. ידלק יפה מעט מעט, יש לו השעבה שלו מחברת לפתילה, והוא ידלק ככה בסופו של דבר עד הסוף. קרה לי בבית ביום טוב האחרון, שהנר היה שוכב, שמו נר על הצלחת, וצריכים אותו, אחר כך נפל הנר לתוך הצלחת. ודלק כולו מתחילתו ועד סופו. כשהוא שוכב, ועשה פס, השאיר עקבות על הצלחת. הנה, הנר נפל ולא קבע. זה מציאות שייכת. כיוון שזה לא מוכרח שהנר יכבה, זה נכנס בגדר של דבר שאינו מתכוון. הוא לא רוצה לכבות את הנר, הוא רק רוצה את הטבלה שלו, רוצה את המגש. הוציא את המגש והנר נפל. נפל, בסדר, נפל. הוא רוצה לחבות אותו? לא רוצה לחבות אותו. שידלוק עוד שעה, לא אכפת לו. אז אם כן, זה דבר ש... ומוכרח שיכבה? לא מוכרח. זה לא פסיק רשה. זה דבר שאלו מתקבל, ולא פסיק רשה. הלכה כרבי שמעון שמצליח. מצד מוקצה, מה אמרנו? שכח. שכח, לא נעשה בסוף את הדבר האסור. אם כן, זה מותר. והן, הוא הדין כאן. נר שאחורי הדלת לשתת רבנו חננאל. מוכרח לומר שמדובר בנר של שמן. שאז אם הדלת תקה בו, ויפול, אז ודאי יכבה. אז זה פסיק רשה ואסור. אבל אם זה נר של שעבה, אבל לא אמרת אפילו תנער את הטבלה והנר ייפול מותר. אז פשיטה שמותר לפתוח את הדלת, שיקב בנר והנר ייפול. מה אכפת לי שהנר ייפול? זה נר של שעבה, נר של שעבה לא ודאי יכבה. אם זה לא ודאי יכבה והוא לא מתכוון לזה, דבר שלא מתכוון, מותר. אז שיפתח את הדלת שיפיל את הדלת. אז גם לרבנו חננאל אנחנו מוכרחים לפרש שמדובר דווקא בנר של שמן. אבל בנר של שעבה יהיה מותר לפתוח את הדלת. הדבר שצריך להתבונן כאן, קודם כל לפני שאנחנו נגיד את המרן פסק להחמיר כמו שלושת הדעות עליו, שלושה פירושים בגמרא, נר שממול הדלת, נר שעל גבי הדלת, ונר שמאחורי הדלת על הקיר. בכל אחד מהמקרים הללו אנחנו הולכים להחמיר. זה השלוש שקראנו בשולחן ערוך. נר שמונח אחורי הדלת, אסור לפתוח הדלת, שם יכבנו הרוח. זה שיטת רש"י, שזה ממול הדלת, תבוא הרוח תכבה אותו. לפי זה, לנעול יהיה מותר. זה הרמה מוסיף, אבל לנעול הדלת כנגדו מותר. הוא הדין בחלון שכנגד הנר, שעל השולחן עם החלון סמוך לשולחן, איך שפותח את החלון, נכנס את הרוח מחבת הנר, זה גם כן יהיה אסור. זה אופן ראשון. האופן השני, ואם הוא קבוע בכותל שאחורי הדלת, זה שיטת רבנו חננאל. אסור לפתוח הדלת ונעלו כדרכו, שמתי הדלת נוקשת עליו ותכבנו. אלא פותח ונועל בנחת. זה שתהיה בנחת. ושם חילקנו בין פותח בבת אחת לבין פותח בנחת. פותח בנחת מותר. ואם הוא קבוע בדלת עצמו, כמו שהסברו קודם, יש לו על הדלת איזה מדף, איזה פבול, ששם לך את הנר, שפתיחתו ונעילתו מקרב השם אל הנר ומרחיקו ממנו, אסור לפותחו נועלו. מה הדין בנר של שעבה? יהיה מותר. זה הגעה. בנר של שעבה מותר לפתוח ולנוע, אף פי שהוא קבוע בדלת. כן, פה מרן פסק להחמיר כשלושת הדעות. אני רוצה רק לעמוד על נקודה אחת. בגמרא, התנא מתיר, נר שאחורי הדלת פותח ונועל כדרכו. לפי התנא זה מותר. רב היה מקלל על זה, והסברנו שזה פסיק רשה. פסיק רשה, מה הדין פסיק רשה? אפילו רבי שמעון מודה שאסור. לכאורה צריך להבין, מה הטעם של התנא שמתיר? מאיפה הוא בא? רב שאסר, הסברנו את שיטתו. למה רב אוסר? כיוון שזה פסיק רשה. פסיק רשה, לטמן בפנים שאסור. אבל הנה אתה רואה, התנא הזה היה מתיר. על מה הוא נשמח שהוא מתיר? במה נחלקו התנא ורב? זה הדבר שאנחנו צריכים להבין כאן. קשה הזאת מקשים הרבה ראשונים. הריטב"א גם כן אחד מהם. רבינו בן טוב בן אברהם משבילי. כותב ותרץ באופן הזה. כיבוי זה נקרא מלאכה שאין הצריכה לגופה. הנה, במשנה במי מדליקין שאנחנו אומרים כל ערב שבת, כתוב, המכבה את הנר, פני שהוא מתיירא מפני גויים, פני ליסטים, פני רוח רעה, ובשביל אחרי שישן פתוח. כחס על הנר, כחס על השמן, כחס על הפתילה, חייב. ורבי עושה, פותר וכולן, חוץ מן הפתילה, מפני שהוא עושה פחם. מה כתוב במשנה הזאת? מה הפירוש של המשנה הזאת? המכבה את הנר בשבת. יש לו אש דולקת, נר דולק, קיבה אותו בשבת. מה המטרה של הכיבוי שלו? זה משנה. המטרה של הכיבוי משנה את הפעולה שלו. כי בשבת כתוב מלאכת מחשבת. התורה הסמיכה מלאכות של שבת למלאכת המשכן. ושם כתוב מלאכת מחשבת. לא אסרה התורה, אלא מלאכת מחשבת. מלאכת מחשבת הכוונה שהוא מחשב לעשות את המלאכה הזאת. אבל אם הוא לא מחשב על המלאכה הזאת, לא חושב עליה, המטרה שלו היא שונה לחלוטין. רק שהמלאכה נעשית מאליה, זה נקרא מלאכה שאין לו צריך לגופה. לא צריך את גוף המלאכה. הנה הכיבוי הזה. המטרה שלו היא פני גויים, פני ליסטים. יש פחד שהליסטים לא יתפסו אותו, הוא נמצא באיזה מקום שומם, פחד שלא יבוא לשדוד אותו, אז הוא מכבה את הנר כדי שלא ידעו שיש שם בן אדם, מכבה את האור שם. המטרה שלו היא הכיבוי, המטרה שלו לא היא הכיבוי, המטרה שלו היא העדר של האור. על דרך השלילה, לא על דרך החיוב. הוא לא צריך את עצם הכיבוי, הוא צריך את שלילת האור. לא עבר איסור מן התורה. זה נקרא פטור. כל פטורי שבת זה פטור מן התורה, אבל אסור מדי רבנן. יש כאן רק איסור מדי רבנן, אין כאן איסור תורה. זה עם פני גויים, פני ליסטים, גויים, ראשים פרש, היה להם, לגויים הפרסיים, היה להם איזה יום חג אחד, שהיה אסור להדליק אור חוץ מהבתי עבודה זרה שלהם. רק שם היה מותר להדליק אור. מי שהיו תופסים אותו שמדליק אור, עושים לו כנסות, עושים לו צרות, לא היה סכנת נפשות. אם יש סכנת נפשות, פשוט שמותר. פיקוח נפש דוחה כל התורה כולה. גם מפני החולה שבשביל החולה שישן, זה לא חולה שיש בו סכנה. חולה שיש בו סכנה מותר. אם יש חולה שהוא מסוכן, וצריך לחבות את האור בשבילו כדי שיוכל לנוח מעט ולא יצטער הרבה, מחבים לו את האור. זה חולה שיש בו סכנה. זה יכול לעבור לחס שלום לידי פיקוח נפש בדבר הזה. אז אין שאלה בכלל שמותר. אלא כאן מדובר חולה סתם. אין לו סכנה. אז בשבילו לחבות את הנר שיהודי יעשה איסור תורה, איסור כזה בשבת, אסור. מה אסור? מדרבנן. למה? הוא לא צריך את החיוב של הכיבוי, צריך את העדר האור. זה מלאכה שבצריכה לגוף. כחס על הנר, כחס על השמן, כחס על הפתילה, חייב. ורבי יוסף פותר בכולן. במה נחלקו כאן רבי יוסף את הנקמה? מחלוקתם של רבי יהודה ורבי שמעון. תנא קמא סבר כרבי יהודה שאמר מלאכה שאינה צריכה לגופה חייב עליה. ולכן כאן כחס על השמן, הוא צריך את השמן. הוא צריך איזה דבר. מה הוא? לא רוצה שיחלה השמן. יש לו שמן יקר שם, שמן זית, שמן הפרסמון, זה שמנים יקרים. וחס עליו, לא רוצה שיחלה השמן, הוא לא צריך את האש, מחבא בשביל השמן שלא יחלה. או כחס על הפתילה, פתילה יקרה. או כחס על הנר, מה זה הנר? הנר זה הפמות. בלשון רבותינו, הפמות נקרא נר, וזה עשוי מהעץ, כלי יפה, והתחילה האש מתקרבת אליו, יודע עוד מעט, תתפוס את העץ ותשרוף אותו. אז מכבה את האש שלא תחלל לו את הפמות. זה נקרא כחס על הנר. לדעת ענה כמה חייב, למה? סביר לקרב יהודה שאמר מלאכה שאינה צריכה לגופה, חייב עליה. ורבי יוסף פותר בכולן. לא אכפת לי, חס על הנר, חס על השמן, נגועים, כולם פתור. מה זה פתור? אין איסור תורה. רק מדרבנן. חוץ מן הפתילה, מפני שהוא עושה פחם. מה זה? בשעה שמכבה את הפתילה, אחר כך כשבא להדליק אותה פעם נוספת, האש נוחה להתפס בה. פתילה חדשה, תיקח פתילה, נסה להדליק אותה, לוקח זמן עד שהאש תופסת אותה. אבל פתילה שכבר דלקה פעם אחת, כיבית אותה, הפחם הזה שבראש הפתילה נוח לתפוס את האש. מיד איך שאתה מקרב את האש לפתילה הזאת, מיד הפתילה נדלקת. זאת נקראת מלאכה שצריכה לגופה. הוא צריך את גוף הכיבוי. זה המקום הזה שקבע אותו הוא צריך, בשביל שיהיה לו נוח להדליק פעם אחרת. כל כיבוי בשבת זה איסור דרבנן. אדם שמכבה בשבת לא עשה איסור תורה, אלא אם כן הוא צריך את הפתילה או את הפחמים. איך עושים פחמים? לוקחים עצים, שורפים אותם באש ומכבים אותם. אחרי שהעץ שרוף, זה פחם. אחר כך מוכרים את זה בסופרמרקט, מוכרים לך פחמים בשביל הברביקיו. מה זה הפחמים האלה? העץ ששרפו אותו. למה זה עולה כסף? מה? שרפו את העץ. שרפו אותו עולה כסף. למה עולה כסף? עכשיו נוחה, יש לי תפס בו. אתה עכשיו בקלות תבשל עליו בנוח, בלי בעיה. ככה אתה צריך לקחת עצים ולשרוף אותם ולהכיל אותם, אחר כך תעשה פחמים, אחר כך תבשל. חסכו לך את הזמן הזה, לוקחים לך על זה כסף. כל כיבוי שאינו לצורך הפחמים, או אינו לצורך הפתילה, לא אסור מן התורה, אלא אסור רק מדרבנן. זה נקרא שמו מלאכה שאינה צריכה לגופה. עכשיו, נחזור לעניין שלנו. הוא לא מכבה בידיים. מה הוא עושה? פותח את הדלת. פותח את הדלת, זה רק מצד פסיק ראשי. פסיק ראשי, במלאכה שאינה צריכה, לא, הכיבוי הזה, זה רק דרבנן. זה דין דרבנן. כיבוי, זה מלאכה שאינה צריכה לגופה שאסור מדרבנן. פסיק ראשי, במלאכה שאינה צריכה לגופה, מה דינו? זה מחלוקת התנא ורב. לדעת התנא, פסיק ראשי במלאכה שאינה צריכה לגופה מותר, ורב זובר, גם בחיי גוונה אסור. כי זוהי נקודת המחלוקת בין רב לתנא קמא. וכל הראשוני פסקו הלכה כרב. ככה פוסק הריף, ככה פוסק הראש, ככה פוסק הרמב״ם בפרק הלכות שבת והלכה י"ז. כל הראשונים סוברים הלכה כדעת רב שאוסר, אז לכן ההלכה נפסקה בשולחן ערוך כדעת רב. זה אופן אחד לפרש את המחלוקת. אופן אחר לפרש את המחלוקת שלהם. ככה מפרש בספר מאור ישראל, בטבעת המלך על הרמב״ם הזה. אומר ככה, ידועה מחלוקת רבנו נתן בעל הערוך ושאר הראשונים, פסיק ראשי דלא ניחלה. האם הוא מותר או אסור? מה זה פסיק ראשי דלא ניחלה? הוא לא נוח לו, אין לו עניין בדבר הזה שנעשה. לא נוח לו מזה. לכל פסיק ראשי שיעשה, אבל אין לו מזה שום מטרה, שום תועלת אינו מזה. האם גם בחיי גבנה פסיק ראשי אסור מן התורה, או שזה לא אסור? רבנו נתן בעל הערוך סובר, פסיק ראשי דלא ניחלה, מותר. בפרט, לדעת הרבה פוסקים, כשזה בדרבנן, פסיק ראשי, דלא ניחלה בדרבנן. הלא כאן, הכיבוי מה זה? זה דרבנן, זה מלאכה שאינה צריכה לגופה. וזה פסיק ראשי, דלא ניחלה, במלאכה שאינה צריכה לגופה שהיא דרבנן, לדעת בעל הערוך זה מותר. כמו מי סובר בעל הערוך, סובר כמו התנה שלנו. רב כמו מי סובר, כדעת שאר הראשונים שאומרים פסיק ראשי, דלא ניחלה, אפילו בדרבנן אסור, או כאן נחשיב את זה כמו דין תורה, זה אופן שני ליישב את המחלוקת. אופן שלישי, ונראה שהוא האמיתי ביותר מכל שאר האופנים. מוכרחים אנחנו לומר שאין כאן פסיק ראשי גמור. זה לא ודאי, זה לא מוכרח שהנר הזה יכבה. מה הראיה? ראיה לדבר. הרמב״ם שמביא את ההלכה הזאת בפרק ה' הלכות שבת בהלכה י"ז. לשון הרמב״ם ככה: נר שאחורי הדלת אסור לפתוח ולנעול את הדלת כדרכו, שמה שהוא בא לכבות. הוא עדיין שפותח מכבה. אבל פותח ונועל בנחת. בשיטת הרמב״ם. לשון הרמב״ם אסור לפתוח ולנעול. ככה הלשון. אסור. הרמב״ם בעצמו, בפרק א' מלכות שבת, בהלכה ג', כותב הרמב״ם ככה: כל מקום שנכתוב בספר הזה, נכתוב בספר שלנו, ספר יד החזקה, שני תורה לרמב״ם, כל מקום שנכתוב בו בהלכות שבת, חייב, מה פירושו חייב? חייב, אם זה בשוגג, חייב קורבן חטאת. אם זה במזיד, בלא התראה ועדים, חייב כרת. אם זה במזיד, בהתראה ועדים, חייב סקילה. זה פירוש המילה חייב. כל מקום שנכתוב פטור, מה פירושו? פטור מקורבן, פטור מקרת, ופטור מסקילה. אין עליו את העונשים האלה של התורה, אבל עדיין אסור מדרבנן. וכן, כל מקום שנכתוב שאין לעשות את הדבר, או שאסור לעשות את הדבר, פירושו שאסור מדרבנן. ככה לשון הרמב״ם. אם כן, עכשיו שהרמב״ם כאן כותב, נר שאחורי הדלת, אסור לפתוח ולנעול את הדלת, מה זה? זה איסור דרבנן, זה לא איסור תורה. אם זה היה פסיק ראשי, זה היה אסור מן התורה. ככה הגמרא אומרת, מודר בשמעון בפסיק ראשי ולא ימות, שהוא חייב. לא שהוא אסור, שהוא חייב, חייב מן התורה. וככה מפורש ברמב״ם עצמו, שם בפרק א' מלכות שבת, בהלכה ו'. הרמב״ם שם כותב, פסיק ראשי, זה המשל שאמרנו מקודם, שמוכרח שתעשה המלאכה, אומר הרמב״ם, כל מקום שהמלאכה מוכרחת שתעשה, הרי זה חייב מן התורה. פסיק ראשי, מפורש, רמב״ם מפורש. פסיק ראשי זה חיוב תורה. אם כן, עכשיו, כאן שהרמב״ם כתב שזה אסור, פירושו דרבנן, זה לא פסיק ראשי. אם היה פסיק ראשי, אז צריך להיות חייב. זה לא פסיק ראשי. מה זה? זה קרוב לפסיק ראשי. זה כל כך 90%, 95%. רוב הפעמים שיפתח את הדלת, הרוח תכבה את האש. אבל יש 5% שלא יכבה. לפעמים קורה שלא קבע. כן. אולי רוח, אולי לא לפוש הדלת בנר, אולי... כן? לכן זה הדרך, כל השיטות האלה שהסברנו. לא מוכרח הדבר ב-100%. כמה שזה לא מוכרח ב-100%, זה רק איסור דרבנן, זה לא איסור תורה. רק צריך להבין את לשון הגמרא. מה הגמרא אומרת? להבייב רבה דאמת רבה מודר בשמעון פסיק ראשי ולא ימות. אתה אומר שרבי שמעון מודה. זה לא נכון, זה לא פסיק ראשי. אם זה לא פסיק ראשי, אז רבי שמעון לא מודה. רבי שמעון שווה דבר שמתכוון מותר. מה הגמרא אומרת רבי שמעון פסיק ראשי? אלא צריך לפרש, לא מודה שחייב שזה איסור תורה שזה פסיק ראשי. מודה שהוא מגיע לו כללה. ככה, מודה שמגיע לו כללה. המאירי כותב לדקדק את זה. אומר המאירי, למה צריך כללה? אם זה אסור מן הדין, למה הרב לא מקלל כל אחד שמחלל שבת? למה מקלל את ההוא שפותח את הדלת? תגיד, זה שמדליק אש מקולל, מקלל אותו רב. למה הרב לא מקלל אותו? לא צריך לקלל, צריך קללת חכם על דבר שאסור, זה מן התורה, חייב מיתה. מה צריך לקלל אותו? לא צריך לקלל אותו. זה מושבע ועומד מהר סיני. עובר על דין התורה, עובר על גזירת מלך. צריך שיבוא איזה חכם ויקלל אותו. מי צריך את הקללה של החכם הזה? זה כבר מקולל ועומד מזה שעבר על התורה. מתי צריך קללת חכם? איפה שזה לא אסור גמור. זה לא אסור. רק זה מה שנקרא היום בלשוננו הבורדליין. זה ככה גבולי. זה כל כך גבולי. בקלות יכול לבוא לידי איסור. לא ראוי שאדם יעשה דבר כזה. כמו שכותב הרן בתשובה, כדי אפילו בעסקי העולם, בענייני העולם הזה, אדם תמיד בוחר את הדרך הבטוחה. לא רוצה לקחת סיכונים גבוהים. אלא תשמע, יש פה בית לבחירה. אבל הבית הזה, היסודות שלו רקובים. יש סיכון שאתה תיכנס לבית, יום אחד הבית הזה ייפול לך על הראש. כן? אתה תקנה אותו או לא תקנה אותו? אתה לא תקנה, אתה רוצה ללכת הבטוח. ואם תקנה, לא תגור בו עד שלא תתקן אותו. מי רוצה שהבית ייפול על הראש? אף אחד לא לוקח סיכונים. אומר לך, יש. אדם תמיד בוחר את הדרך הבטוחה, אפילו בענייני העולם הזה. קל וחומר, כותב הרן, מהעניינים שהם רוחניים, שזה חיי נצח. על חיי שעה, אדם הולך על הדרך הבטוחה. על חיי נצח, לא הולך על הדרך הבטוחה. בדי שצריך לבחור לו את הדרך הבטוחה. וכאן, לא יודע שלא בטוח, אלא קרוב הדבר מאוד שיבוא לידי איסור תורה. יבוא לידי איסור. ולכן, אלא יתעל עליו. אבל מזה שרב היה מקלל, למדנו שזה לא איסור גמור. זה לא דין תורה ולא דין רב, זה גזרה. חכמים גזרו שלא יבוא מתקשה לאיסור תורה. זה שנקרא בתורה, ועשיתי משמרת למשמרתי. תעשו גדר מסביב לאיסור. שאדם לא ייפול לתוך האיסור, שלא יעלה על המוקש, האיסור זה מוקש. אם עלה על המוקש, יתפוצץ. מה תעשה? תעשה גדר, תכתוב זהירות מוקשים, אל תיכנס, שלא ייכנס לסכנה. זה איסורים דרבנן, זה גדר. בזה מסביר גם כן החפץ חיים. למה העובר על דברי חכמים חייב מיתה? יש הרבה איסורי תורה שאין עליהם חייב מיתה. אחד אכל חזיר, חייב מיתה לחזיר? לא. מה דין לו בתורה? חייב מלכות. קבל 39 מכות והולך הביתה, נגמר. וזה שעבר על דברי חכמים, זה חייב מיתה. איך יכול להיות? על התורה, על איסורי תורה, לא חייב מיתה. על איסור מדברי חכמים, חייב מיתה? איך נתכן דבר כזה? זה דבר שלא מתקבל על הדעת. מה, חכמים יותר חמורים מדברי תורה? איך אפשר? מסביר את זה הרב. דרך משל. אומר, בארמון של המלך, נמצאים שומרים מסביב לארמון. והנה אחד בא, פורץ את הגדר, מתפרץ פנימה. צועקים לו השומרים, החיילים שם בדרך, בשין ג' צועקים לו. היה לו עצור, זה לא עוצר. רץ, ממשיך קדימה. עמד חייל אחד, וירה בו. נתן לו כדור בראש והרג אותו. מה יש? מה דין החייל הזה? זה מחר, כל הכותרות, מה יהיה? נגיע לו צלש. הוא מנע את הפרצה לארמון המלך. שמר, עשה מילה את תפקידו כיאות. אבל אם אחד הייתה לו פגישה אצל המלך, הזמינו אותו לפגישה. נכנס לווייט האוס, דיבר עם הנשיא. אחרי 10 דקות, 15 דקות, הוא רומז לו. עושה, מסתכל על השעון, זה לא מבין. אחר כך אומר לו, אני צריך ללכת. לא מבין, ממשיך לשבת. אחר כך אומר, אדוני, אני צריך ללכת, תקום ותלך. ממשיך לשבת. וזה השתגע, הוציא את הרובה שלו, ירה לו בראש והרג אותו. מה יגידו מחר? הנשיא היה שיקור. זה תובעים אותו לדין, מעמידים אותו לדין, זה רוצח. ואתה הורג בן אדם ששלא רוצה לצאת. אז תביא את המשטרה, יוציאו אותו משם. יזרקו אותו מהמדרגות. אבל למה הרגת אותו בששלא רוצה לצאת? אדם שלא יוצא הורגים? מה ההבדל? זה בא להתכנס, הרגו אותו, קיבל צלש. זה שהרג אותו קיבל צלש. זה שלא רצה לצאת, הוא כבר בפנים. הפוך, אם הרגו אותו, עומדים למשפט. זה ההבדל. איסורי תורה זה תוך הארמון. זה כבר בתוך ארמונו של מלך. לא על כל דבר בתוך ארמונו של מלך הורגים. יש דברים שחי מיטה, יש דברים שחי מלכות, יש דברים... אבל העובר על דברי חכמים, זה מתפרץ בשער. מי הזמין אותך? אתה לא מוזמן, אין לך רשות להיכנס. אתה פה, חביבי, אתה... מי יודע מה הוא יהיה? מי יודע מה הסכנה שיוצאת מהאדם? אולי הוא טעון חומר נפץ, אולי הוא יבוא יהרוג את המלך? מי יודע מה העניינו של זה? כשאדם עובר על המשמרת, עובר על הגדר, על המקום יורים בו. אבל אדם שנמצא בתוך ארמון של מלך תלחם איתה. זה ההבדל שיש בין איסורי תורה ובין איסורי דרבנן. אז יצא שדברי חכמים חמורים. אבל בכל אופן, אין לנו את האפשרות, אין לנו את הכוח להשוות את הדבר הזה, לקרוא אותו איסור תורה, פסיק ראשי גמור. זה לא יקרה פסיק ראשי גמור. אלא זה גזרה של חכמים כדי שלא יבוא להיכשל באיסור תורה. ולכן הרמב״ם דקדק בלשונו, וכתב לשון אסור ולא כתב לשון חייב. נלמד כאן עוד הלכה אחת. מותר להניח נר של שבת בעוד יום על גבי אילן, וידלק שם בשבת. דלקה למחש, דלך שיחבא לשקל ימיני, ונמצא משתמש במחובר. אבל אם מניחין נר של יום טוב על גבי אילן, דשקל ומנח לה ונמצא משתמש באילן. זה גמרא בשבת בדף מ"ה. הגמרא מחלקת בין שבת ליום טוב. אדם שרוצה לשים נר, בתוך עשישית כמובן, שם אותה, תולה את זה על העץ. הוא מתכנן לאכול בחצר, ורוצה לשים נרות של שבת, למדנו אם אתם זוכרים, שנרות של שבת לכתחילה צריכים להדליק איפה שהוא הולך לאכול. אז הוא יודע שהוא הולך לאכול בחצר, מה עושה? תולה את הנר בתוך איזה מתקן של זכוכית, כדי שתחבר אותו הרוח. תולה אותו על העץ. מה הבעיה בזה? מה המקום יש לאסוף? הדין הוא שאין משתמשים באילן. ביום שבת אסור לעלות על העץ. לא בשבת ולא ביום טוב. כתוב במשנה במסכת ביצה, אין רוכבי עגבי בהמה וכולי, ולא עולים באילן, כל הדברים האלה אסורים משום שבות, זה איסור דרבנן, שמא יחתוך זמורה. שהוא מתפס על העץ, יכול לחתוך איזה ענף. ואיזה שתולש את הענף, מה הוא עושה? קוצר. זה הלכה שאסורה מן התורה. אז חכמים הרחיקו אותו מן העץ, ולכן אמרו שאין משתמשים באילן, לא בשבת ולא ביום טוב. אסור בכלל להשתמש, לא רק לתפס אסור, אלא אפילו שימוש אחר, כגון להישען על האילן, או לשים איזה חפצים, לוקח את התיק שלו, תולה את זה על העץ. כל כדבר כצל הזה, בשבת אסור לעשות, וכן לא ביום טוב. יש הלכה מעניינת, כתוב, אדם שלא שמע, כתוב שאסור לעלות על האילן בשבת, טיפס עלה, טיפס על העץ בשבת. עכשיו הוא צועק מלמעלה, אומר, מה הדין? אני עכשיו כבר טיפסתי, מה אתם אומרים? מה הדינו של זה? אז יודעים לו ככה, אם הוא היה שוגג, שעה שטיפס, אז כן, לא ידע שעשו. כל אחד יודע, לא כל אחד יודע. או ששכח, טיפס למעלה. הילד שלו זרק את הכדור, נתפס לו בעץ. בוכה, אבא, אבא, הכדור. אז כן, לא סבלי, היה תרוד, עליו, רוצה להביא לו את הכדור. זה היה שוגג. כיוון שהיה שוגג, התירו לו חכמים לרדת. בסדר? תרד מן אילן. אבל אם ידע שעשו, ובכל זאת עלה, מזיד הוא, כנסו אותו חכמים, שישאר על העץ כל השבת. זה תלוי, עומד תלוי ככה על העץ כל השבת, למה? עבר עדיני חכמים, במזיד, מתכוון. יש לו tree house, אני עושה איזה בית של הילדים שעושים על העצים. אז צריך לדעת, זה דבר שאסור להשתמש בו בשבת. אם כן, הנר הזה שהוא רוצה לשים אותו על העץ, בערב שבת. יש לנו חשש, אולי אחרי שהוא יחבי הנר, רוצה לקחת את הדבר הזה, אולי אני אחות עוד פעם, אסור להשתמש בערב שבת. בכל זאת מותר, למה? כי נר שקבע הוא עדיין מוקצה. כיוון שהקצה אותו מדעתו, בשעה שהיה דולק, מה היה הנר הזה? מוקצה. נר שדולק, מה דינו? מוקצה. בשעת בין השמשות, הוא היה מוקצה. יש הלכה, מגוד התקצה לבין השמשות, התקצה לכולי יומה. דבר שהיה מוקצה בשעת כניסת השבת, או בשעת כניסת החג, אפילו שלאחר מכן, אחרי איזה זמן, הנר יחווה, גמרנו. אבל כיוון שבשעת כניסת השבת הוא היה אסור, נאסר לכל השבת, אין מוקצה לחצאים. כיוון שהתחיל האיסור, תפס אותו, נשאר איתו עד סוף השבת. אז כיוון שהנר הזה הוא מוקצה, לא יבוא לטלטל אותו אחרי שהוא קבע, ממילא אין חשש שמא יבוא להשתמש באילן. אבל ביום טוב, יום טוב, הנר בשעה שהוא דולק הוא לא מוקצה. נר דולק, מותר בטלטול בחג. יכול לקחת את הנר, לטלטל אותו, להוליך אותו ממקום למקום, אבל הבערה מותרת, וגם כיבוי שהוא לצורך הבערה מותר. אין בזה איסור. אז אם כן, הדבר הזה, טלטול הנר ביום טוב מותר, כן, לא נתקצה בבין השמשות. בין השמשות, דעתו עליו. אם יצטרך אותו, יוכל לטלטל אותו. אם כן, יש חשש שיבוא להשתמש באילן. ייקח את הנר, יחזיר אותו על גבי העץ, ואין משתמשים באילן, אסור לעלות באילן ביום טוב גם כן. לא לעלות ולא להשתמש בו. לכן, בשבת מותר להניח את הנר על גבי האילן, ביום טוב אסור להניח את הנר על גבי האילן. מותר לכפות כערה על גבי הנר בשבת כדי שלא יאחוז האור בקורה. פשיטה שאם יש פיקוח נפש, שהנר הזה ישרוף, יכול היום בזמננו אנו, שאם פורצת דלקה בבית, זה יכול להוריך לסכנת נפשות. כמו שיש חשמל, ויש גז, ויש דלק, ויש שמן, ויש כל מיני דברים שיכולים ממש לעשות פיצוצים, ויכול להביא סכנת נפשות בדבר הזה. אז לכן, אם פורצת דלקה בדורנו, על פי רוב, כאן באמריקה, בארץ זה שונה, כי כל הבתים של אבן, אם יתחיל איזה דקה ויסרף השולחן, הלך השולחן, הלך השולחן. אבל הבית כולו לא יסרף. אבל פה שזה עץ, הוא בקלות תופס את החשמל, בקלות תופס את הגז, וזה יכול לבוא להיות סכנת נפשות מזה. לכן פשיטה שמותר לכבות, או לכפות את הכלי על הנר, לפני שיתפוס, לפני שידליק את האש, כופה את הכלי על גבי הנר, בשביל שלא יתפוס את הקורה. החידוש כאן, אפילו במקום שאין סכנת נפשות. הוא לא בא לכבות, הכוונה שלו לא לכבות. המטרה שלו היא רק שלא תוחז האש בקורה. לפני שתתפוס האש, הוא רואה שהעץ מתחיל להתחמם למעלה, שם אותו מתחת הארון, שם אותו מתחת המדף, ורואה שהעץ מתחיל להתחרך מלמעלה. מה יעשה בשביל למנוע את הדלקה? לטלטל את הנר, אסור לטלטל אותו. נר הדולק. סכנת נפשות אין. לטלטל אותו, ודאי שאסור, זה מוקצה. מה עושה? לוקח כלי אחר, ושם אותו על גבי הנר, כופה כלי על גבי הנר, כדי שיחצוץ בין האש לבין הקורה. החידוש כאן, הגמרא אומרת, יש שיטת רבי נחמיה, שרבי נחמיה אומר, אסור ליטול כלים בשבת, אלא לצורך דבר הניטל. לפי שהכלי הזה מותר בשימוש, אבל אם הדבר שבשבילו אתה לוקח את הכלי אסור בשימוש, אז גם את הכלי הזה לא תיקח. עכשיו, הנר זה דבר אסור בשימוש. אז אם אתה לוקח סיר לצורך הנר, לדעת רבי נחמיה, זה אסור. כי המטרה שלך היא לצורך הנר שהוא אסור, אז גם הכלי הזה נעשה. אין הלכה כבותו, אין הלכה כרבי נחמיה. אלא כל הכלים ניטלים בשבת, ואפילו לצורך דבר שאינו ניטל. אז זה החידוש כאן במשנה הזאת, שמלבד אותנו את הדין הזה, שמותר לכפות כלי על גבי הנר, אף אפי שהנר עצמו אסור, ובהחמיה סובר שאסור ליטול את הכלי לצורך דבר הניטל, אבל הלכה היא שאפילו לצורך דבר האסור זה מותר, כבר שהכלי עצמו הוא מהדברים הניטלים בשבת. הוא הדין שאם רוצה למנוע את האור מפריע לו. יש היום איזה מנורה, המציאו איזה מנורה של שבת. שמעתם? מנורה של שבת. יש עליה כלי. אני לא יודע בוודאות עדיין איך המנורה הזאת עובדת, אבל אם זה עובד באופן הזה, שיש כלי נפרד, שאת הכלי הזה הוא רוצה לסובב, ואז הכלי מכסה את האור. האור לא נכבה, האור עדיין דולק, אבל מכסה את האור. זה ההלכה שכתובה כאן. מותר לקחת כלי כדי לחסות את הנר, בשביל שלא תאחוז האש בקורה, והוא הדין גם כן, בשביל שרוצה את החושך. מפריע לו האור, רוצה לישון, רוצה להחשיך, מה עושה? כופע על הנר הזה כלי כדי להחשיך. כמובן, אסור לכפות עליו כלי באופן כזה שיחנוק אותו לגמרי, שאז הוא מכבה. זה ודאי שאסור. אלא משאיר לו חמצן, כדי שהנר יוכל להמשיך לדלוק, אלא שהוא ממעיט את אורו, מאפיל עליו לגמרי, שאז נוח לו, נעשה לו נוח בחשיכה הזאת. זה מותר. לא נקרא שהוא קיבה. הנר עדיין דולק. אף על פי שיש חשיכה. חשיכה לא נעשתה בגלל הכיבוי. חשיכה נעשתה בגלל שהוא הסתיר את האור. האור מוסתר. הוא קיים שם אבל מוסתר. זה מותר. אז אם הנר הזה של שבת שהמציאו המנורה הזאת של שבת, עובד בצורה הזאת, שהכלי הזה, הוא מסובב אותו, ואז זה כלי הניטל. הוא עצמו, הכלי ניטל. והוא מותר לקחת אותו, להביא אותו, כמו זה שמביא את הסיר ושם על הנר. אם כן, יהיה מותר לסובב אותו כדי להסתיר את האור, כמו שמותר לחסות את הנר. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.